להקשיב קצת ולהתחיל קצת אולי בהיבט של
סיימנו שבוע שעבר סיימנו שבוע שעבר, אני לא רוצה לחזור על כל הדברים, בבעיה המרכזית שאנחנו לא יכולים לפרגן לעצמנו, כי אנחנו פשוט טוענים שאנחנו באמת לא בסדר. אז מה, לא סתם מפרגן לעצמי, אני חושב שאני לא בסדר. אז אמרנו שזה נובע מכמה בעיות. עיקר הבעיה שיש לנו הרבה פרשנויות, הרבה עיוותים במחשבה שלנו, בתובנות שלנו, מה אנחנו צריכים לחשוב, מה לא צריכים לחשוב. הבעיה הזאת היא בעיה כללית בכלל בכל העולם, אבל אנחנו מתרכזים בברכים, בני עלייה, בעבודת השם שלהם. אז הבאנו כמה דוגמאות, אני לא רוצה לחזור לזה עכשיו. רק להסביר איך באמת אפשר להתגבר על הדבר הזה. צריך להבין עוד הפעם שהנושא של פרשניות, כמה שזה לא נורא לנו עניין של החלטה, יש דברים שכמה שתסביר לעצמך וכמה שאתה רוצה להשתנות וכמה שאתה מבין שזה לא טוב, זה לא יעזור. יש לך איזו תובנה שזהו, ככה אני רוצה. ככה אני רוצה, כך צריך להיות, ככה נכון. אי אפשר לשכנע בן אדם. תבוא לשכנע, הייתי אצל הרב שטיינמן, אחד שם בא לו, כשחתן ילדים, רוצה ברכה על כסף. שטיינמן לו, כסף זה בוץ. הביא לו שם איזה זה, שכתוב שאפרות זהב, אומרים שזהב זה איזה אפר. אלף פעמים יכול להגיד שזה בוץ, אבל למה יעשה, רוב בני האדם יגידו, צריך כסף. מה יעשה, צריך כסף, וכסף זה העיקר וכו'. כמה שחז"ל מתחילים להגיד לך, תשמע, איזו אשר שמח בחלקו, וכסף זה רק משהו, וכמה שאנחנו גם משוכנעים בזה בשכל, אם אני משוכנע בזה. אבל, מה? כולם רוצים את הבוץ הזה, כן. יש דברים שאנחנו, למה יעשה אנחנו לא מאמינים. למה יעשה כסף זה טוב, וכסף זה טוב, וכסף זה מועיל, וכסף זה מקדם. אמרו לך, אבל תשמע, לא, רוב האנשים, תעשה סטטיסטיקה, רוב האנשים שהם עשירים הם לא יותר מאושרים, הרב דסלר יש לו מאמר שלם, רוב האנשים שעשירים לא יותר מאושרים. הרב דסלר צודק, הכל, אבל למה יעשה, שואל אותי בשטח, אני רוצה כסף. כלומר, יש תובנות שהן כל כך מושרשות בתפיסה שלנו, איך זה התחיל, אני לא יודע. כל תובנה מהמקום שלה, אבל יש תפיסות כל כך מושרשות שמאוד קשה באמת להחליט שהיא לשנות אותה, שאני לא מאמין בה. לכן יש לנו בעיה קודם כל מרכזית, האם באמת אנחנו מתחברים לתובנה החדשה, האם באמת אנחנו מאמינים שאם אני לא קם לתפילה, אז זה לא תמיד חסר בירת שמיים? האם באמת זה יכול להיות בעיה אחרת? או, כי תמיד אני מרגיש שיש לי חוסר בירת שמיים. ונכנס גם איזה תרבות בדור שלנו, עזוב, אל תרגיש טוב. להרגיש טוב זה לא לעניין. פעם אחת פגשתי מישהו, אומר לי, אמרתי לו, מה נשמע? הוא אומר לי, ברוך השם, הכל מצוין. אישה טובה, ילדים, פרנסה ברוך השם, הכל הולך לי בחיים מצוין. התחלתי לחייך לו. הוא אומר לי, מה אתה מחייך? תשים לב. אי אפשר שיהיה לי טוב. חייב שיהיה גרוע, חייב שאני אקטר. איזה נכנס משהו בתרבות שלנו שאין כזה דבר. צריך מיד זוג מגיע הביתה, בדרך כלל, רוב, לא יודע אם רוב, אבל הרבה זוגות, התקשורת הראשונה, מה נשמע? איזה יום קשה היה לי היום, אל תשאלי. מה יש, מה איתך? עייפה, ממוטטת. למה תקשורת כזאת? כל הזמן תקשורת, לא יכול להגיד, ברוך השם היום מצוין, ברוך השם מצוין, הכל הלך. מעולה. כמעט אתה לא שומע את זה ביום-יום. למה? נכנס לזה תרבות, לאור המציאות של החיים, שהחלטנו שהחיים לא טובים, החליטו לנו, המציאות של החיים. אז נוצר איזה תרבות כאילו כל הזמן צריך להיות שלילי וביקורתי וכל הזמן מאוכזב. זה כבר נכנס לתפיסות הפשוטות. מה פתאום להגיד שטוב לי ואני אמור להרגיש טוב ויום נחמד היה לי? קצת משהו, כנראה שאתה לא מבין מה צריך. יש לנו הרבה פרשניות לא נכונות, הרבה מהם, הרב וולבה כותב, רבי רוחם אומר את זה, שהרבה מהם זה מילדות. למעשה ככה מקובל שהרבה הרבה מהתפיסות שלנו, וזה גם נכון, התפיסות, איך להסתכל על כל דבר, זה היה המפגש הראשון שאתה נפגשת עם הנושא. אם נפגשת עם כסף בפעם ראשונה שראית שכסף זה דבר שאפשר להשיג אותו דברים, אז נכנס לתובנה שכסף זה דבר טוב. אחר כך התברך שיש דבר... המפגשים הראשונים, וזה הילדות שלנו, נתנו לנו הרבה תובנות לחיים. אפילו משתמשים מזה בעלי המוסר, בנושא של... שכל אחד יודע שפרשס בראשיס, כל הנושא של בריאת העולם, זה רק מה שמהגן זכור לנו. מעבר לזה לא התקדמנו, כי יש תפיסה. שמיים, מרד, צריך בדיוק ברע. יש תפיסות, תובנות שכאילו מילדות. יש כמי תובנות שנולדו לנו בעקבות מאורעות שקרו לנו, אבל למעשה היום, כדי להוציא את הפרשניות האלה, היום אנחנו מגיבים לפי מה שהמוח בזיכרון אצלו. ברגע שאתה רוצה לשנות את הזיכרונות האלה, אתה צריך לעשות, להחליף זיכרון, להוציא את הזיכרון הישן ולהכניס זיכרון חדש. להכניס תובנה חדשה, שאם היום חשבתי שזה הדבר, לא, התברר לי שלא. מהיום אני מתחיל לחשוב אחרת. עוד הקדמה חשובה מאוד, שהיום הרבה, כל הפסיכולוגיה בנויה על הרעיון הזה, אבל למעשה המקור של זה, בעלי המוסר גם מדברים על זה בהרחבה, ראיתי מביאים את זה אפילו מקורות, שיש איזו תפיסה, יש איזו בדיחה שאומרים לבן אדם, למה אתה כזה עצבני? אתה כל דבר מתרגז. הוא אומר, אני לעולם לא מתרגז סתם, רק כשמרגזים אותי אני מתרגז. זה לא, אני יודע דווקא רגוע, כשמרגזים אותי אני מתרגז. אז כולם אומרים את זה כבדיחה, תודה רבה. ודאי שרק מרגיזים אותך אתה מתרגז. אבל יש איזה משהו אמיתי שאין מושג שרגש עולה מעצמו. אין מושג שפתאום אדם יושב, פתאום הוא מתחיל להתרגז. פתאום הוא מתחיל לכעוס. פתאום הוא מתחיל לשמוח. מה זה, הלב לא עובד מעצמו, זה לא משהו שקופץ. הפשט, איך זה עובד? אני חושב משהו, המוח חושב על נקודה מסוימת וזה מפעיל את הרגש. יש פה כאילו שולחן מלא רגשות, מלא כפתורים, המוח מחליט עכשיו שהרוגז יעלה, עכשיו שהכעס יעלה, עכשיו שהשמחה, עכשיו שהכבוד, עכשיו שהאהבה, כל המידות הם לא נפעלים מעצמם. רגש זה לא דבר שפועל מעצמו, אתה מחליט להפעיל את הרגש. היסוד הזה, זה בא לתת כלים לאדם להתמודד עם עצמו. הרבה פעמים פסיכולוגים אומרים, אדם בא לפסיכולוג, תשמע, אני סובל כל הזמן מחרדות. כל פעם שאני מגיע הביתה יש לי חרדה. אז אומר לו, כן, כשהיית ילד, אז כל פעם שפתחו את הדלת, הבילו אותך. אז המוח שלך קלט שכל פעם פותחים דלת, זה חרדה. אז מה אפשר לעשות? אז זה פעמים זהו, אז תדע שזה המצב שלך. עצם זה שאתה יודע שזה המצב, אז אתה מבין את הבעיה, אז תבין מאיפה זה הגיע. זה נחמד שאומרים אדם חרדה. הרבה פעמים, וזה מה שקורה הרבה בדורנו, מאשימים את ההורים. ההורים שלך התנהגו איתך ככה וככה, עשו לך ככה וככה, לא מספיק אהבו אותך, לא מספיק כיבדו אותך, הלכו איתך מאוד יד חזקה, אז נוצר בך כל הזמן תחושות קשות וחוסר אמון, ואתה לא מסוגל לאהוב אף אחד, אתה לא מסוגל להתחבר לאף אחד, אתה לא, ואתה מגיב ב... אז זה מה הבעיה. אז מה הפתרון? מה עכשיו הפתרון? מה אתה שנעשה מזה הבעיה? אומר הרב וולבה, מה זה יעזור לך, הידיעות? למה זה קרה? זה קרה בגלל ככה וזה קרה בגלל ככה, וישים אותך שעות, מאיפה זה הגיע? בוא ננסה לחשוב מה היה, תספר לי את הילדות שלך, תספר לי את זה, תספר לי את זה. בוא נראה מאיפה זה הגיע הבעיה. אומר הרב וולבה, מה זה יעזור? ואם זה הגיע, אבא שלי לא היה בסדר, נו, אז מה אתה רוצה עכשיו? עכשיו מה זה יקדם אותי? לפעמים זה יכול לעזור לבן אדם להרגיע את עצמו, שהרבה פעמים הוא חושב שהוא לא בסדר. מה זה אני כל פעם מתנהג ככה? מה זה אני לא מסוגל לדבר מילה טובה למישהו? למה אני כל פעם אני מגיב בהתקפות? אומרים לו, תשמע, כנראה מישהו הרגיל אותך. אתה מבין עם אדם, אני מגיב ככה בכזה עצבנות, סימן שאני אדם רע, יש לי חוסר מידות. לא, לא, זה לא חוסר מידות. זה נובע כי הרגילו אותך להגיד בצורה עצבנית. אבל זה לא פתרון להגיד שאם ככה אתה בבעיה כל החיים. מה כן? וזו התובנה החדשה. גם אם זה נכון שלימדו אותך להגיב, שכל פעם שפותחים את הדלת אתה צריך להגיב בטריקה, אז אני לא יכול להגיד זהו, זה עכשיו המובנה שלי וככה אני מגיב. לא, זו החלטה שלך עכשיו להגיב ככה. אין תגובה מעצמה, אין מושג שרגש מעצמו מפעיל את עצמו. אין מושג שאני עכשיו מחליט לאור שפעם לימדו אותי, אז הרגש שלי מעצמו כבר מתרגז. אין כזה דבר, רגש לא קופץ מעצמו. מה כן? אתה החלטת, המוח שלך עכשיו יודע, כל פעם שמישהו אומר לך את המילה תפסיק, מה אני אפסיק? תפסיק להגיד להפסיק. זה מלחיץ אותך, כי אתה יודע שתמיד אמור לך להפסיק, זה ילחיץ אותך. מה אתה לך לעשות? להכיר את התובנה הזאת שהמוח שלך משדר, לרגש להפעיל אותה, ולהגיד, רגע, תירגע. מה שהיה היה, נגמר, היום אני מחליט מה להפעיל. היום אני רוצה לשנות את התובנה. אם היום אדם ידעתי שאם מישהו מגיב לי ככה, אני צריך ככה לענות לו, ככה באוטומט אני כבר עונה לו, מהיום אני מחליט מה לקבוע. וזה פותר המון בעיות. כי הרבה פעמים אדם מגיד, תשמע, אני כבר לא מסוגל, אני כל פעם נהיה עצבני, אני רק מגיע הביתה, אני נהיה עצבני. לא יודע מה פשוט בזה, אשתי פתח את הדלת, אני כל פעם נהיה עצבני, אני רק רואה את אשתי, נהיה עצבני. מה פשוט בזה? כי לא יודע למה, מה זה משנה למה עכשיו? אבל זה המציאות, אז מה אני יכול לעשות? הפשט, אתה לא נהיה עצבני מעצמך, אין כזה דבר. הפשט שמשהו עובר לך במוח, איזו מחשבה, מחשבה שלילית, מחשבה מלחיצה, מחשבה שאולי נדבר במעט איזה מחשבות עוברות, והן גורמות לך להתעצבן. זה המציאות, כמו שדיברנו פעם, אתה מחליט, הפרשנות שלך על מה שקורה, אתה מחליט איך להגיב. ראיתי פעם, יש ספר חשבון הנפש, אחד מתלמידי בסוד סלנטר, אני לא זוכר, לא מצאתי את זה עכשיו, אז הוא מביא איזה מקור מגמורה. כתוב שעל שאול, שרצה להרוג את דוד, אז למה הוא רצה להרוג את דוד? הוא היה בטוח כל הזמן שהוא רוצה, חותר מתחת למלכות, הוא רוצה... אז הגמרא שם התבטא שהוא אמר בדעתו, ואז הוא כעס על דוד. הוא אומר, אין מושג שהוא כעס מעצמו. הוא חשב מחשבות שליליות על דוד, ואז, כשאדם חושב מחשבות שליליות, אז זה מפעיל את הרגש של הכעס. אז אמור מעטה, אז נסכם מקצת מה שרוצים להגיע. רוב הבעיות שלנו שאנחנו לא מרגישים טוב, לא מרוצים מעצמנו, נובעות מהחלטות שאנחנו החלטנו להיות מרוצים. המציאות היא מציאות. הרבה פעמים אומרים, מה פשט? זה לא, אני החלטתי. תראה את המציאות חיים שלי, תראה איפה אני חי, מה אתה מספר לי סיפורים? אני יודע מה צריך להיות, אני יודע מה אני עכשיו. זה המציאות, לכן אני מרגיש לא טוב. זה לא שאני החלטתי, זה המציאות החליטה את זה. איפה רואים את זה מאוד חזק? ביחסי זוגיות. הרבה אברכים, אחרי החתונה, פתאום מתחילים להגיד לך, לא טוב לי עם אשתי, אני לא מרוצה, אני מאוכזב, אני כועס, נפלתי בפח. מה פתאום, אשתך אישה טובה, מה שאני אשתי אישה טובה, אני אומר לך את המציאות, מה המציאות שלה, אני אומר לך א' ב' ג', תבוא אל הבית, תראה את ההתנהגות, תראה את הבית, תראה את הכיורים, תראה את זה, תראה את התגובות. זה לא עניין שאני החלטתי, זה מציאות. המציאות שלי שאני קיבלתי אישה לא מוצלחת, זה המציאות. אז מה, לא, אני אמור לשמוח, אני אמור להתלהב, אני מחליט, מה זה, מה הדיבורים האלה? קודם כל, התשובה כן. לפני שנפתח את הנושא ברחבה, התשובה כן. רוב הבעיות של שלום בית, זה בעיות שאתה החלטת ליצור פה בעיה. לא באמת המציאות כל כך חמורה כמו שאתה החלטת את זה. והראיה הפשוטה לזה. אני יכול להבין, נגיד, תשמע, מה, אתה בגלל אין מושג אישה רעה? גמור אומר שיש מושג אישה רעה. אז מה? אז אני נפלתי מאישה רעה. אם זה נכון, אז זה היה צריך להיות. כמה נשים רעות אמור להיות בעולם? 10%, 15%, 20%, 30%. אבל המציאות היא שהיום רוב הזוגות מסתדרים. לא שזה 30%, 70%, בכלל לא מבינים מה הבעיה בכלל. מה? זוגיות, הדבר הכי טוב בעולם, מה הבעיה? 30% מסכן נפלו לבעיה. זה לא ככה המציאות. המציאות היא 70%. לא יודעים איך בכלל מסתדרים בזוגיות. 30% איך שהוא מצליחים לשרוד, אחד יותר, אחד פחות. יחידים שמספרים לך, ברוך השם, כפתור בפרח, איזה חיים טובים יש לנו, אנחנו מאושרים אחד מהשני, טוב לנו כל הזמן. זה זוגות בודדים. אז מה פשוט, אם זה בעיה באישה, אז איך זה יכול להיות, מה, כל האנשים כאלה, מה התשובה? לא הבעיה זה אישה, הבעיה שרוב האנשים רוצים לפרש את הזוגיות בצורה מאוד מסוימת, שהם מחליטים, וזה לא המציאות, מה אפשר לעשות? אחרי זה, אחרי שאני פרשתי מה אני רוצה בזוגיות, מה אני רוצה מאשתי, מה אני רוצה בנישואים שלי, וזה לא קורה, אז אני מתחיל לפתח כל מיני מחשבות שליליות, וזה משהו באמת לרוב העולם, כי רוב העולם הם אגואיסטים, רוב העולם חושבים על עצמם, לא רק חושבים על עצמם ברמה של מידות רעות, ברמה שהם בכלל לא מבינים מה הם רוצים בכלל בנישואים שלהם. אז כן, אז דמילה, כל דבר הוא מפרשם בצורה לא נכונה. אז אולי קצת נרחיב את הנושא הזה. המציאות היא שבזמננו, שאני שואל מישהו, שמה אתה רוצה להתחתן? שמה התחתנת? אז הצדיקים יגידו, מי שככה רוצה להתחמק מהשאלה, מה פשוט? יש מצווה. יש מצווה להתחתן, לכן התחתנתי. אז מי שמתחתן רק יש מצווה, צריך הרבה רחמי שמיים. מי שמתחתן רק כי יש מצווה להתחתן, אין לו שום. אין כזה דבר בכל הזה. יחידים, גם כן, אתה יכול להגיד לי אנשים, בנזאי, יכול להגיד שמתחתן רק לשם שמיים. אדם נורמלי, שיגיד את התשובה הזאת, הוא צריך הרבה רחמים. ודאי שיש מצווה, אבל למה אתה רוצה? למה הקדוש ברוך הוא רוצה, אני יודע. יש לנו מצווה. למה אתה רוצה? אז יש כל מיני למה אני רוצה. אבל בגדול, מה שקורה תופעה בדורנו, אז יש. אחד יגיד לך, זה טובה טבעית, מה פשוט? גבר רוצה אישה, מה השאלה הגדולה? זה נכון, זה בסדר, זה תשובה נכונה. אבל יש, הבעיה היא שבדורנו, במיוחד אתה שומע אלפים בחורים בישיבה, בעזרת השם אחרי החתונה, חיים חדשים, התחלה חדשה, איזה מין דמיון כזה שהכל פתאום יהיה איזה קוסמות, וכל החיים ישתנו לי, והכל יהיה מצוין. כלומר, עכשיו לא טוב לי, עכשיו אני לא מרוצה, עכשיו אני סוחב את עצמי, יש איזו מחשבה שאני אתחתן, וזו מחשבה נכונה ביסודה, שהניסויים אמורים לפתור בעיות. אז מה אתה מצפה? אני מצפה מאוד שהניסויים יפתרו את הבעיות. ומה אתה מצפה מאשתך? או שתהיה אמא שלי. התחלת האמת, אני צריך אמא. שנים לא קיבלתי חום ואהבה מאמא שלי, לא מספיק כמו שאני חשבתי שאני צריך לקבל. שנים אני לא פרגנו לי מספיק, לא טוב לי. אני רוצה אחת שתפרגן לי כל הזמן, ותהיה לי טובה כל הזמן, ותהיה נחמדה. חוץ מזה, יש לי בעיה גם בביטחון העצמי שלי, ואני מפחד לדבר, אני מפחד להגיב, אז אני רוצה שגם אשתי גם תהיה ככה אישה חזקה, רבנית בבית גם, שתיתן גם את הצביון. חוץ מזה, צריך גם חברה, שתהיה לי תמיכה. אני רוצה גם שתהיה הבובה שלי, שאני יכול לשחק איתה קצת, וליהנות ממנה, וגם שתנהל את הבית קצת. יש איזה המון המון אומס של רגשות, של ציפיות עצומות, שאדם החליט שבשביל זה הולך לחתונה, ואז קורה תופעה נוראה. הוא מתחתן, והוא מצפה שהוא חוזר מהכולל, שאתה פותחת את הדלת בחיוך גדול, וארוחת צהריים מוכנה, יושבת וממתינה לו, ואיזה יופי, בעלי היקר, כמה שאתה אני מרוצה מעליך, מפרגנת לו כל הזמן, וזה בסדר גמור, ומרגיע אותו, נכון, לא קמת בבוקר, זה בסדר גמור, לא קרה שום דבר, אביך מצוין, אז לא אין לך חברוסה טובה, מה קרה? אתה מלך של העולם. זה הציפיות, זה לא בדיוק קורה. דופק, לא בדיוק פותחת, אחרי שפותחת, ירדת מהשינה בכלל, איפה אחר הצהריים, מה את חושבת, אני פה, חוזר פה מקניות, אני אחרי יום בוקר שלם של צבים עם החברוסה, שלא הלך לי וכן הלך לי, שיחרתי לכולל, אני אומרת לו, מצטערת, אני עייפה, מה, לא יכולתי לקרות משהו בדרך, מה, לא חשבת? הוא חוטף, הוא פשוט מרגיש אכזבה לא נורמלית. וככה זה עוד יום, ועוד יום, ואחרי האכזבות, מגיע השלב הפגיעות. תשמעי, את יודעת שהתחתנת? את יודעת שאת כבר צריכה לנהל בית קצת? את יודעת שיש פה זוג שמתחתן, את צריכה, את יודעת, לחבס, לא לימדו אתכם ב... פתאום נהיה אדם עוקצני, הוא לא הכיר את עצמו ככה, היה בלמידס בישיבה. הוא נהיה עוקצני פתאום. משפטים, והוא זורק, וכל מיני ככה... מה עם אוכל? מה, את לא מבינה? זה לא לעניין, מה שייך? ואז שלב שלישי, שזה לא בדיוק היא מבינה מה הוא רוצה, מתחיל התפרצויות עצומות שהאברך לא מכיר את עצמו ככה. הוא מתחיל לכעוס באמת, וגם בן עליה, והוא לא אומר לה את זה, הוא לא כועס עליה, הוא לא מראה לה את זה. אבל הוא מרגיש שאש בוערת בקרבו, פשוט אש, עצבני, ממש טיפשה כזאת, כזאת טיפשה, אפשר להשתגע, מינימום של, של רמה, מה היא חושבת, איפה השכל שלה? מה זה להתחתן כמו איזה באוויר, לא רואה פה כלום, מה? ואז מתחיל האכזבות והטיינס על כל העולם, סתם נפלתי בפח, מי שהשטחן לא בסדר, בואו חוסנות, תסענו אותי, מה אני אעשה? הפיל אותי, הפיל אותי, בסדר, אני גם מבין גם למה. כל העבירות וכל הטיינס על עצמו, מסות של אכזבות עצומות על עצמו, על אשתו, על החיים, וזה דבר שלא יוצאים ממנו, לא יוצאים ממנו. זה, אתה יכול לראות אברך, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, משהו פה לא מתקדם, משהו פה לא מתקדם, כל יום, כל יום, זה לא תגיד לי פעם בשבוע, הוא כל יום הולך איזה מאכזבה, פעם בשבע זה מתפרץ, אם הוא עובר קצת יותר מבוגר, יודע לשמור על עצמו, זה פעם בשבועיים מתפרץ, אבל הוא כל הזמן חי באיזה מועקה גדולה מאוד, וזה משהו פה לא הגיוני, חז"ל לא מכוונים אותנו שזה התפקיד של הנישואים, התפקיד צריך להיות משהו מקדם, משהו בונה, משהו שמח, משהו מלהיב. הטעות הבסיסית קודם כל, הרבה פעמים אז אברך מגיע למסקנה, אברך בן עליה, תשמע, אני שמעתי פעם איזה משהו, שקראתי פעם איזה ספר, שהאישה זה ראי, שמה הקדוש ברוך הוא חושב עליי. איך האישה מתנהגת איתך, זה מה שהקדוש ברוך הוא חושב עליך. בסדר, זה המסקנה, ברור. אני חושב עליי שאני באמת דפוק, ולא מגיע לי כלום, ואני בעייתי. אז הנה, הוא מראה לי את זה באשתי, ולא סתם נפלתי באישה רעה, כי עוונותיי גרמו את זה. ואז הוא בתסכול עם עצמו, והוא עושה תשובה כל היום, והוא נופל לתת מהתשובה, לא יוצא מזה. והתשובה האמיתית, זה לא קשור לחוסר יראת שמיים, זה לא קשור לבעיות ביראת שמיים, והרבה פעמים גם, עוד תופעה חשובה, שאברך בטוח שהוא לא בעל מידס גם. תשמע, אני מגיב בכזה עצבנות, בכזה כעס, גיליתי שאני אדם, יש לי חוסר מידס. אז יש אנשים שיש להם חוסר מידות, זה בעיה, אבל עוד פעם, אחרי שכבר נהיה כבר מכת מדינה, זה כבר נהיה איזה משהו בעייתי, משהו כבר קבוצתי, קשה להגיד שכולם חוסר בעלי מידות, זה בעיה, זה... אני אומר, אם אדם מרגיש שיש לו בעיה במידות, בסדר, אבל זה נסחה מדי הרבה זמן, זה לא... אם אברך בו, יש אברכים שאולי שומעים אותי עכשיו, מה אתה רוצה? הכל ברוך השם מצוין ואשרה מאשר חלקם. רוב האברכים, המציאות היא שמתמודדים בזמננו. וההתמודדות היא, זה לא על בסיס, זה חוסר מידות. ראיתי זוג שהתגרש. אז הבעל שהתגרש היה בן עליה. בא לשאול את פרנק קניאבסקי שהוא רוצה לבקש ממנה סליחה. שאולי למה יעשה הוא לא יתנהג כראוי, הוא לא יתנהג בסדר. כמה שהם התגרשו, בסדר, אבל למה הם התגרשו? לא החליטו את זה סתם, כי החליטו עם אחד בונים. לא הלך! אז הוא רוצה לבקש ממנה סליחה. שום פנים ואופן. בוא, לא צריך לבקש ממנה סליחה. מה פתאום? אני לא יודע, אני לא אומר על אוכל, מה יעשה, מה פשוט בסיפור הזה? או שרב חיים אחד שהוא לא אשם, הבחור. אבל אני יותר חושב שרב חיים אחד, בסוף הוא אמר, אבל הבן שלך, שרב חיים אמר, מה אבל? אבל אולי הוא פגע בך, מן בוא. אז רב חיים אמר, טוב, אז שיתבקש ממנו, הוא יבקש ממנו. לא יסכים מפחות מזה. כאילו אין כזה דבר שאתה יכול להגיד, אתה לא בסדר. אני מבין ככה אני לא אומר על אוכל, מה יעשה? אבל אני חושב שמה שרב חיים מתכוון להגיד זה דבר אחד. סוג שלא מסתדר, זה לא איזה בעיה במידס. זה בעיה שאתם לא מסתדרים. ילד שמתפתח, מתחיל ללכת, נופל. מתחיל ללכת, נופל. מה הוא מסיק מסקנה? אם הוא היה קצת מפותח, שבוך הוא שונא אותי. אחרת למה לא הולך? אמא, כשבוך הוא רוצה שאני אלך, הרי כולם הולכים. למה אני לא הולך? סימן, שבוך הוא שונא אותי. מה התשובה? שבוך הוא לא שונא אותך. הוא טבע את הטבע של העולם שיש התפתחות, מה אפשר לעשות? והוא רוצה שאתה תתחיל טיפול, תעלה, טיפול, תעלה, עד שתתחיל ללכת. זוג שמתחתן, יש תובנה, והיא תובנה בסיסית, וזו תובנה צריכים לעקור אותה מהיסוד, שכאילו נכנס, מה פשוט, היה פגישות, כל כך היה נחמד אחד עם השני, אני רציתי אותה, היא רצתה אותי, מה פשוט, אז מה הבעיה בכלל? התובנה פשוטה, שברור, שאמור להיות, שהכל יהיה בסדר. זה תובנה שכל, כמעט כל זוג מתחתן על הבסיס הזה, שפשוט להם, שבאופן טבעי הכל יהיה בסדר, הכל יהיה נחמד. כמובן, אני יודע את כל מה שאומרים, שיש זוגות שלא מסתדרים, הכל, זה לא מקרה שלנו, כי אנחנו, הנה, תראה את הפגישות, תראה את הזה, תראה את הזה, זה אופי, תראה את המתנות, תראה את המכתבים, משהו אחר לגמרי, זה תובנה בסיסית של כל זוג שמתחתן. המציאות מוכיחה שזה טעות, לא טעות כי התברך שוואי, כי אין כזה דבר, זה כמו שילד יגיד, אני אתחיל ללכת מיד בלי לסחול, אין כזה דבר, אני... תשבוך אותה ואת הטבע של הבריאה, שזוג שמתחתן אמור להתחיל לבנות את עצמו. והבנייה הזאת זה תהליך. והבנייה של תהליך, אם לא קיבלת הדרכה מאוד מאוד מפורטת, מאוד רצינית, אז אם אתה מנסה באופן טבעי להתחיל לנסוע על הכביש, אתה לא תצליח. כמו שאדם שיקח רכב והתחיל עכשיו לנהוג כי הוא רוצה לנסוע, ברור שאם אין לו מורה נהיגה לידו, באופן טבעי כמות התאונות שיעשה בשיעורי הנהיגה יהיו רבים. ורוב הבחורים היום, רוב האברכים שמתחתנים, לא מספיק מודעים מה זה בדיוק המטרה של הנישואים. כי לא מדברים על זה בישיבות, בצורה נכונה. אתם מתחילים לדבר בין הנושאים לחתונה, זה לא מספיק. ונכנסים לנושאים איזו תובנה, יסוד, עקרונית, שהכל אמור להיות בסדר. ברגע שזה לא קורה, מה הפרשנות של... מה הפרשנות של, של האדם? מה פשוט? יש בזה משהו בעייתי, אני לא מבין. זה באופן טבעי אמור להיות טוב. אם לא טוב, סימן שהיא לא בסדר. סימן שיש לה חוסר מידס. סימן שהיא לא יודעת לנהל בית. סימן ש... כי באופן טבעי היה אמור להיות הכל טוב. וברגע שלא טוב, אז יש פה אכזבה. כלומר, מי החליט להתאכזב אתה? כי אתה חשבת שאמור להיות הכל בסדר. חשבת שאשתך אמורה להיות... לשרת אותך מכל הכיוונים, ברגע שזה לא קורה, נוצרת אכזבה שיוצרת את כל הכעסים, את כל הבעיות, את כל הדברים. אם מראש היית מבין שזה בכלל לא המטרה שלה, ודאי לא עכשיו, ודאי לא בשלב הזה, היית מסתכל על כל אחרת. לא היית מפרשן את זה ככה. זה עיקר הבעיות שלנו. מה התשובה קודם כל? להבין את ההגדרה, מה אני בכלל מחפש מאשתי, מה אני בכלל אמור לצפות ממנה. ודאי היא לא אמורה באופן טבעי את כל החסכים שיש לך מעצמך, היא לא אמורה למלות אותם, זה גם לא יהיה, זה חבל על הזמן. וזה מה שקורה לאברכים, טוב, אז הוא מתגבר, טוב, אבל טוב, אז אולי אני אהיה עוד פעם, ואני אנסה עוד פעם, עובר שנה, שנתיים, שלוש, וכל פעם האכזבות צצות, כי למייסי, 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 וגם מסבירים לו, מה פתאום, זה לא... אבל למייסי, 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 אחרי כל ההסברים, הסברים, הוא כן מצפה שהיא תעשה לו את הדבר הזה. דוגמה, אם אדם לא טוב לו מעצמו, אז אלף הסברים שיגידו, תשמע, אבל אשתך לא אמורה לעשות לך את זה. תראה, זה לא התפקיד שלה, היא לא מסוגלת גם. נכון, 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 אבל למייסי לא טוב לי עם עצמי, נכון? ואני רוצה שיהיה לי טוב עם עצמי. ואני לא רואה שום מוצא, אלא אם כן אשתי תעשה לי את זה. אז למה זה? אני מצפה שכן תעשה לי את זה. ושהיא לא עושה את זה, אני כן מתאכזב. זה מעגל שלא יוצא ממנו. לכן הקדמנו את כל ההקדמות של כל הוויידים הקודמים, להבין את התובנה הפשוטה שאישה לא יכולה לגרום לאדם שיהיה לו טוב עם עצמו, רק האדם מסוגל לגרום שיהיה לו טוב עם עצמו. זה בעיה שלך עם עצמך, אתה חייב לעבוד על זה כל הזמן שיהיה לך טוב. זה לא התפקיד של אשתך. כתוב בתורה, אעשה לו עזר כנגדו. תפקיד של אישה זה לעזור לו. היא לא אמורה לקחת את כל האחריות על עצמו. אין כזה דבר בעולם וזה לא יקרה. והרבה פעמים יש איזו עצלות כזאת, אין לי כוח לעבוד, כבר ניסיתי הרבה פעמים, כל מיני פרשניות עם עצמו. הוא מחפש למה שכן אשתו באיזשהו מקום תעשה לו את העבודה. זה לא יקרה. אדם חייב לעבוד עם עצמו, להרגיש טוב בעצמו. אין אפשרות שמישהו אחר יעשה את העבודה. אמא שלך לא עשתה את זה כשהיית ילד? צעקו לך בישיבה קטנה, בישיבה גדלה היית מאוכזב מעצמך? אין מושג. אתה עכשיו צריך לעשות עבודה רצינית עם עצמך, להבין שאיפה אתה טעית בפרשנות שלך על עצמך, למה אתה מאוכזב מעצמך, למה לא טוב לך עם עצמך. לתקן את זה, ברגע שתקן את זה, תתחיל באמת גם להיעזר באשתך בכל מיני תפקידים, שתפקיד האישה לעזור לבעלה, וזה בעזרת השם מדבר מה התפקיד של אישה לעזור לבעלה, מה כן התפקיד שלה. אבל ודאי לא התפקיד שלה לחפות על כל מיני אכזבות שלך מעצמך. המציאות של ימינו זה שאנחנו מצפים שאנשים יחפו על בעיות שלנו עם עצמנו. זה לא יקרה בחיים, זה לא יקרה, ולכן זה קורה הרבה אברכים רק אחרי 10 שנים שכבר הבינו שקלו כל הקיצים, אז נופל להם האסימון, טוב, אז אני צריך להתחיל לעבוד עם עצמי, ואז הם מבינים שבעצם זה לא אשתו הבעיה ולא לא החיים הבעיה, פשוט אתה החלטת החלטות על עצמך לא נכונות, החלטת לקחת על עצמך כל מיני אחריות, כמו שדיברנו, אתה מחליט על עצמו שהוא לא בסדר בזה, 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 לא טוב לו, והוא מצפה שמישהו יפצה אותו. לא. מה כן? אדם יכול לשים לב, מה שכן יכול להשתמש עם אשתו, לראות, אם אדם רוצה לבחון, איזה דברים גורמים לו להרגיש רע עם עצמו. לא כל דבר רע עם עצמי, יש דברים שאני דווקא טוב לי עם עצמי, ברוך השם. יש דברים שרע לי עם עצמי. אז יש דברים שאתה יודע, זה אני חושב שאני לא בסדר. אבל יש הרבה דברים שאדם לא יודע להגדיר איפה בדיוק אני מרגיש לא טוב עם עצמי. הרבה פעמים שעשי להם, מתי הוא מתחיל לכעוס, מתי הוא מתחיל להתעצבן, מתי הוא מאבד העשתונות, מתי הוא מתחיל להתאכזב. למה דווקא שמה? כנראה שאתה ציפית פה משהו, יש איזה חולשה. דוגמה, אם אדם מצפה שאשתו תפתח לו את הדלת ותכין לו ארוחה מסודרת, זה אומר, והיא לא עשתה את זה, הוא מאוד מתעצבן, מאוד מעצבן אותו שהיא ככה פותח את הדלת והיא לא... זה הרבה פעמים אומר, יש לך חוסר הערכה לעצמך, וזה אצל רובם, זה דבר מאוד מצוי, לכן אני אומר את זה. יש לך חוסר הערכה לעצמך, ציפית, ואתה לא אוחז מעצמך, ציפית שאשתך תן לך תחושה שהיא כן אוחזת ממך. אני אוחזת ממך, הנה תראה, תראה מה שאני עושה לך. אני מכינה לך ארוחת טבע, למה אדם נהנה שעושים לו יום הולדת? למה אדם נהנה שעושים לו מסיבה? למה אדם שעושים, באים לחתונה שלו, תראה בחורים, אתה בא לחתונה, אתה לא בחתונה? אני לא מספיק ברור לי שאני רצוי ואהוב ומכובד ומעריכים אותי. מאוד חשוב לי שיגיעו לחתונה, סימן שאני בסדר. זאת אומרת, יש לי חולשה בדבר הזה. ככל שאדם יותר מכובד מעצמו, מעריך את עצמו, אוהב את עצמו, אוחז מעצמו, בסדר גמור אשתי, לא קרה שום דבר, יש לך את הבעיות שלך, את החולשות שלך, נעזור לך, אדרבה, אני בא לעזור לך, את לא צריכה לעזור לי בבעיות שלי. רק מה, אם אדם לא עושה את העבודה לעצמו והוא לא מרוצה מעצמו, אז הוא כל הזמן מצפה שיפתרו לו את זה, ואין בכוחה של אישה לפתור את זה, אין לה גם את הכלים לזה, גם אם היא תרצה, זה לא נתון בידה הדבר הזה. לכן, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, אנחנו, כל דבר שאנחנו באים, ופתאום אתה רואה בזוגיות, דברים שמפריעים לך אצל אשתך, בתגובות שלה, פתאום דברים מעצבנים אותך וכולו, תדע שקודם כל, רוב הדברים זה בעיות שלך עם עצמך, רק אתה מצפה מאשתך שתשלים לך את הבעיות ואתה מתאכזב שאשתך לא עושה את זה. תבדוק אז, למה? מה בדיוק? למה אני כל כך עצבני שעושה ככה? למה כל כך עצבני ככה? תבין את החולשות שלך, תפתור אותם, עבודה עם עצמך, שגם זה עבודה שגדולה מאוד, אבל רציתי להמשיך, אבל נמשיך את זה פעם אחרת. מה כן? אנחנו צריכים לדעת, אז אם כן, מה באמת תפקידה של האישה? בשביל מה התחתנתי? אם אתה אומר לי שהייתי לפתור את זה כבר, אז בסדר, אז כבר לא בשביל זה צריך להתחתן. מה כן תפקידה של האישה? זה בעזרת השם פעם בנדור.